כן, אם אני זוכר, אנחנו התחלנו ואנחנו באמצע פסקה י"ד. אני חושב שנתחיל עוד פעם מההתחלה. כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מחה, נתפס על אנשי ביתו. באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו. בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו. כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, שהוא מכוון לעומת איזה עניין, ששם יוציא אותו מן הכוח אל הפועל, להביא תועלת, או לסלק איזה חיסרון, תציין לנו השקפה בהירה את החיזיונות הנראים כנפרדים במערכה אחת, עד שיש זיקוק רשום וארוך מאז, מראש מקדם, מצור העולמים ברוך הוא, לחיזיון שבו נראה את אותו הצורך להשלים, או לא, לחיזיון שבו נראה אותו הצורך להשלים, או להציל, עם אותו הכוח שהעוז בידו לעשות ככה. אני חושב שעד כאן פחות או יותר הגענו. אמרנו שהתפיסה היא שעל פי המבט הכללי, השגחתי, אז התפקודים במציאות, דברים שזוגקים תיקון, עם הכוחות המסוגלים לתקן אותם, דברים שזקוקים להצלה, עם הכוחות שמסוגלים להציל אותם, מבחינה אלוקית זו מערכה אחת. הקדוש ברוך הוא כשברא חסרונות במציאות, הוא לא ברא אותם לצורך עצמם. כי הקדוש ברוך הוא לא חסר, ומן הסתם מפעליו גם הם לא אמורים להיות חסרים. ואם זה כשאנחנו רואים צדדים לא מתוקנים במציאות, אנחנו מבינים שהם אינם אלא שלב בהופעת התיקון. ואדרבה, המציאות הלא מתוקנת היא מזקקת את התיקון, המציאות הלא משוכללת מצריכה את השכלול, המציאות הזקוקה לישע היא בעצמה עניין אחד עם הכוח המציל אותה. מן הסתם כך ברא הקדוש ברוך הוא את המציאות, כי אחרת המציאות היא פשוט לא בסדר. ואם אנחנו מבינים את זה כעניין אלוהי אחד, אז אנחנו צריכים להבין שהפרטים האלה של הקלקולים והכוחות המתקנים אותם, הם אינם פרטים נפרדים אלא איברים של מערכת אורגנית אחת. יש זיקוק רשום, יש זקיקות, ישנו צורך שמחולל רושם וערוך מאז, מסודר ושמור, מתוכנן ומעוצב מראש מקדם, מצור העולמים ברוך הוא, לחיזיון שבו נראה אותו הצורך להשלים או להציל עם הכוח שהעוז בידו לעשות ככה. אז זה הכל מתוכנן מראש. כשהופיע חיסרון, הוא הופיע בהקשר של אותו תיקון, אותו הצלה שמסוגלת לעשות את זה. וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, כשאינו מוציא אל הפועל את תכליתו, הוא נהפך לרועץ, הוא מחולל בוודאי דברים מזיקים ומפסידים. כן, אותו הכוח הנועד להשלים את החיסרון המיועד בחיי המשפחה, העדה והכלל, אם לא יוציאו בעליו אל הפועל לתעודתו המיוחדת, נהלך הכוח לפי גודלו בלא תעודתו, ובוודאי יפעל להפסיד תחת שהיה יכול לפעול להועיל. וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, כשאינו מוציא אל הפועל לתכליתו ונהפך לרועץ, ומחולל בוודאי דברים מזיקים ומפסידים, זה טעות פה הנקודה, זה צריך להיות פסיק. את זה אנחנו מכירים בחיים. בהרבה מאוד מישורים, במישורים חברתיים, במישורים פסיכולוגיים פשוטים, בן אדם שיש לו אנרגיות, אם אין לו על מה להוציא את האנרגיות, אז איך לפעמים אומרים בשפת הרחוב, הוא מוציא אנרגיות. וכשיש לו עודף אנרגיות שאין לו על מה להוציא אותם, אז זה לא טוב. הנה כי כן, כישרון במציאות, הוא לא עומד באופן כפו. שיש איזה כוח והיה והוא יכול לצאת אל הפועל, הוא יצא באופן קונסטרוקטיבי. והיה והוא לא מוצא על מה לצאת אל הפועל, אז הוא ימתין עד שימצא על מה לצאת באופן קונסטרוקטיבי. זה לא ככה אנחנו מכירים את המציאות. כוחות צריכים לבוא לידי ביטויים. והיה והם אינם באים לידי ביטויים, הם יבואו לידי ביטויים. ומוטב שהביטוי יהיה כראוי, כי אחרת הביטוי יהיה לא כראוי, אבל ביטוי יהיה. אז זהו רעיון מאוד, מאוד מפורסם, מוכר בניסיון חוכמת החיים הפשוטה. כל כוח שהוא נועד לתכלית מיוחדת, כשאינו מוציא אל הפועל את תכליתו, הוא נהפך לרועץ. כוח ש... לא מוציא אל הפועל את תכליתו, הוא, איך נגיד, אולי עדיף שבכלל לא היה כוח. על כל פנים, הוא לא נמצא כאילו הוא לא פועל, הוא עוד פועל בצורה שלילית. הוא מחולל בוודאי דברים מזיקים מפסידים. מה בדיוק? על מה בדיוק? טוב, כל נושא על פי עניינו. אנחנו לא יכולים לדעת מראש, אבל מכל מקום, הקו העיקרון שכוח שאינו מוצא את ביטויו, זה בעצמו גורם שלילי. על כן, כשישנם אנשים, למשל, שיש להם כוחות, למשל, יש אדם ויש לו כוחות לנהל משפחה באופן נאות, ראוי, יפה, אידיאלי. יש בן אדם והוא מסוגל לנהל חברה באופן נאות, יפה, אידיאלי. יש אדם והוא מוכשר מאוד ומסוגל לנהל אומה באופן נאות, יפה ואידיאלי. כדאי מאוד שהטיפוסים האלה ימצאו את עצמם בחיים מתפקדים באופן של כישרונם. אותו הכוח הנועד להשלים את החיסרון המיוחד בחיי המשפחה, העדה והכלל, כי בכל מישורי החברה אז תמיד ישנם בעיות, דברים שהם צריכים הדרכה, תיקון ושכלול. זה הדבר הכי נורמלי בחיים, שיש דברים שצריכים להתמודד איתם בחיים. קשיים, בעיות, סיבוכים, קלקולים, חסרונות, הם יכולים להתגלות בחיי המשפחה, יכולים להתגלות בחיי החברה, יכולים להתגלות בחיי האומה. והמנהיגים הנאותים, זה בדיוק הכישרון שלהם, להתמודד עם החסרונות ולתקן, להוציא מהקלקול.
אבל
לפי
גודלו זה
משפחה, עדה, עולם? כלל? אני לא רואה את מה אתה מצטט.
נהלך הכוח לפי גודלו ולא תעודתו.
בהמשך. בהמשך. עדיין לא קראנו את ההמשך. יש כלל לשאול על מה שאנחנו קוראים. זאת אומרת, לא רק על מה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים ומסבירים. והיה מה שהסברתי לא היה ברור, זה ממש הזמן לשאול, אבל אחרת זה צריך קצת להתעזר בסבלנות. כן, וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, כשאינו מוציא אל הפועל את תכליתו, הוא נהפך לרועץ. הוא מחולל בוודאי דברים זה כי הוא מפסידי. כן, אותו הכוח הנועד להשלים את החיסרון המיוחד בחיי המשפחה, העדה והכלל, אם לא יוציאו בעליו אל הפועל את תעודתו המיוחדת, הנה יהיה לך כוח לפי גודלו, בלא תעודתו. בלא גודלו, אני חושב לפי חשיבותו, לפי... והיה ואדם מאוד מוכשר לנהל את חיי המשפחה. הוא ממש גדול בניהול חיי משפחה. ואין לו משפחה לנהל. והיה ואדם הוא מאוד מוכשר בעניינים חברתיים. והוא לא עושה את זה. והיה ואדם והוא מנהיג לאומי בבית לאומי לידה. אבל הוא לא תפס את מקומו בפוליטיקה. אז ככל שהכישרון גדול יותר, לפי גודלו של הכוח, והיה והוא לא יוצא אל הפועל במקום הנכון, הוא יזיק יותר. ככל שהוא מוכשר יותר, הוא גם מוכשר יותר לדברים רעים. הוא בוודאי יפעל להפסיד תחת שהיה יכול לפעול להועיל. התחברות הכוחות... במה שקראנו עד עכשיו, אני חושב שאנחנו כבר מבינים, הרב מכין לנו, או מסביר לנו כבר בזאת, כי ייתכן שבהמשך הוא יפרט את זה יותר, אבל כבר בזאת אנחנו מבינים את רש"י, שמי שיכול למחות באנשי ביתו, באנשי עירו, בכל העולם כולו, ולא עושה, אז רש"י אומר, נתפס על עבירות שבידו. איך נתפס על עבירות שבידו? זה מוסבר על פי ההיגיון הזה שכבר העמיד אותנו הרב עליו. כי יש לו כוחות, וכשהוא לא מוציא אותם מן הכוח אל הפועל, הוא יהפוך להיות, במקום האישיות הזאת, בעלת הפוטנציאל הכל כך מרשים, על פי גודלה בכישרונותיה, היא תהפוך להיות אישיות שלילית. על פי גודלה בכישרונותיה. וזה נתפס על עבירות שבידו. קלקולים שבו יצאו מן הכוח הלפה. הוא לא מתפקד במישור המשפחתי, או חברתי, או לאומי, ברמה שיכל לתפקד, אז הרב הסביר לנו פה איך זה משפיע לרעה בראש ובראשונה עליו. הוא הופך להיות גורם שלילי. אמנם, ישנם פה עכשיו שני גורמים שלילים. אחד, הגורם הזוקק תיקון, המשפחה או החברה או האומה. ויש פה המצע הזה של הקלקולים, איך נגיד, הם דווקא קלקולים טבעיים. בהמשך, על פי מה שנראה בהמשך, דומני שאפילו נוכל להגיד קלקולים שראויים להיות, זאת אומרת, זה הסדר הנורמלי של המציאות, שהכוחות מופיעים בגולמיותם, וממילא בהתקינותם, וממילא כל דבר צריך להדריך אותו, לתקן אותו, לחנך אותו, לעצב אותו. אז ישנם כוחות שהם על פי עניינם אמורים להיות חסרוניים. וזה גורם בסדר, אני יכול לומר שהוא נורמלי ובסדר, זה התקן של המציאות, אבל זה גורם של קלקול, זה גורם ללא טוב במציאות. והנה יש עוד גורם, והוא הגורם שאמור היה להיות המתקן. מן שמיה הוא נברא לתקן. בד בבד עם הקלקול יצר הקדוש ברוך הוא גם תיקון. והנה, והיה והגורם המתקן אינו מתקן, אז יש עכשיו שני גורמי קלקול. לא רק הגורם הקלקול הראשוני והטבעי שנקרא לו הראוי להיות, אלא גם הגורם השני שהוא דווקא היה אמור להיות גורם תיקון מן שמיים. ואילו פה הדברים מתהפכים לרועץ, וגם הוא מקלקל. אז יש פה עכשיו, לכל הפחות, מכפלת כוח לקלקול. יש פה קלקול בסיסי, ועוד גורם שהיה אמור להיות גורם מתקן, והוא מתהפך לגורם מקלקל. יכול להיות שזה עוד גורם מקלקל לא שווה כוח לקלקול הטבעי. כי אם היה פה פוטנציאל, כישרון, כוח נפשי, רוחני, אישיותי, שמסוגל היה לפעול תיקונים כל כך חשובים, והיה, והכישרון הזה לא יוצא לפועל, אז אולי זה עוד גורם קלקול יותר גדול מאשר הגורם הקלקול הטבעי, שאני קורא לו התקני, זה שהוא מיועד להיות ככה מן שמיה. על כל פנים, זוהי בעיה. זוהי בעיה חמורה. נתפס, נענש על עבירות שבידו. ייתכן שגם את זה אפשר לדייק. היכול למחות באנשי ביתו ולא מוחה, אולי שיהיה כתוב, הם יאנשו וגם הוא יאנש. הגמרא לא מדברת על העוני שלהם. היא מדברת על העוני שלו. אנחנו מאמינים או חושבים שאנחנו בעולם של שכר ועונש, ובעיקרון אנחנו שואפים לאידיאל הזה שבו זה גם, איך אומרים, שהצדק ייראה. אמת שלא תמיד זה נראה כל כך. זה בעיה קלאסית של העולם האמוני, משחר ימיו של העולם האמוני, מה שנקרא בשפה הרגילה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ומכל מקום, עצם השאלה היא מעידה שאנחנו מניחים שזה לא צריך להיות כך. ולצדיק צריך להיות טוב, ולרשע צריך להיות רע. זו אוריינטציית היסוד שבה אנחנו מנהלים את חיינו. וכשזה לא קורה ככה, זה קשה לנו. לכל פנים, המציאות הזאת של הקלקולים, היא מקבלת על ידי הכוח הטבעי המקלקל, שעניינו להיות מקלקל, והכוח שאני קורא לו לא טבעי, זאת אומרת, אולי זה לא מילה כל כך מוצלחת, על כל פנים, שאין יהודו, אין תפקידו מצד המגמה האלוקית, התוכנית האלוקית, הוא לא נשלח לעולם על מנת שהוא יהיה חסר, הוא נשלח לעולם על מנת שיהיה מתקן, וכשהוא לא עושה את זה, אז ילך הכוח הזה לפי גודלו בלא תעודתו, ובוודאי יפעל להפסיד תחת שהיה יכול לפעול ולהועיל, וזה נזק גדול. ובהמשך ילך ויתברר לנו עוד משמעויות, כי עכשיו אנחנו רק אומרים שהתיקון, המימד המקלקל, שיועד להיות מימד מקלקל טבעי במציאות, לא כתוב פה שיענש. אנחנו מאמינים שיענש, אבל זה לא כתוב. יכול להיות שאולי לא נראה שיענש. אבל הגורם שאמור היה לתקן, והוא לא מתקן, הוא יעניש. בואו נביא דוגמה שכולנו מכירים מאז ילדותם. אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. הנה, אתם רואים? כל מה שאנחנו אומרים פה במשפט אחד. כי הגעת למלכות, יש לך כוח, את מסוגלת. את מוכרחה לעשות את מה שאת יכולה לעשות, והיה ואת לא. מה יהיה אם המצב הכללי יהיה טוב? אבל לך בטוח שלא יהיה טוב. את ובית אביך תובדו. וזה משהו קשה פה במיוחד, אם אני חושב על זה, שיהיה כתיד, את עובדי, מה בית אביך השני? אבל אולי זה עניין אחד, כי אם יש משפחה שמסוגלת להוציא נשמה כזאת אדירה מקרבה, שקוראים לה אסתר המלכה, אולי כל מטרת המשפחה הזאת הייתה, שתתגלה האישיות הזאת. ועכשיו הגיעה הנקודה ששם היא צריכה לבטא את יעודה האלוקי ההיסטורי, והיא לא עושה את זה, אז יבוא פה עוניש, והוא יהיה ניקה, מיידי ובוטה. תובדו. אז כן, אז זה גם מה שהרב אומר פה. התחברות הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, אינם כאים ניגוד מקרי, אבל על פי התכלית הכוללת, אינם עולים למגמה טובה כללית. הנה, זה משפט שמכניס אותנו לאוריינטציה עמוקה, כלומר לאוריינטציה אמונית. כמו שמהר"ל, אני מעלה על דעתי שחלק מכם לכל הפחות, אם לא כולכם מכיר, מלמד אותנו את המשפט הפילוסופי העתיק, ידיעת ההפכים אחת. מבחינה קוגניטיבית, מבחינה הכרתית, אנחנו לא יכולים להכיר, לא יכולים להבחין בשום דבר במציאות ללא ניגודו. ולא בכדי המושגים נקלטים אצלנו בזוגיות. חום, מיד אתם רוצים להגיד קור, שחור ו... וכן הלאה. על כל פנים, הניגודים זה לא רק נחמד כזה להגיד ניגודים. בעומק העניין, אם לא היה לבן, לא היה שחור. כי אנחנו לא קולטים מושג, אלא באמצעות הגדרתו. והגדרתו היא באותה נקודה שהמושג הוא מגיע לאיזה גבול. וככל שתהיה מציאות שתעדיר את המושג, תעדיר בעין, תעשה אותו נעידה, כי אז הוא נקלט אצלנו כמושג. למשל, הכי פשוט, שולחן. בואו נפנטז, שולחן במימד אינסופי. והיינו רואים מין פלטה, אבל היא לא הייתה פלטה, כי גם האובי שלה היה אינסופי, והאורך שלה היה אינסופי, והעומק שלה היה אינסופי. אם זה היה אינסופי, אז לא היינו יודעים שזה שולחן. אני מבחין בזה שולחן, כי פה זה לא שולחן. באותו רגע שזה מפסיק, זה מה שנותן לו את ההגדרתו. יוצא שהגורם המעדיר את השולחן הוא עצם השולחן. הוא עצם מה שנותן לנו יכולת להמשיג את המושג. ככה ביחס לכל דבר. זה לא רק מבחינה קוגניטיבית, זה גם מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה הווייתית ממשית, וזה הנושא שלנו פה עכשיו. קלקולים, נשמות מקלקלות, הם נשמה אחת עם הגורם המתקן אותה. הם ממש אותו דבר. הם עניין אחד. הם התגלות אלוקית אחת. שהקדוש ברוך הוא שולח אדם עם כישרונות במציאות, הוא שולח אותו עם הכישרונות לתקן, לשכלל. ממילא ברא הקדוש ברוך הוא ביחד איתו דברים שהם צריכים תיקון ושכלול. ומצד הקדוש ברוך הוא זו הופעה אחת, זה עניין אחד, זו מערכת ממשית. על פניו זה נראה שהם אויבים, על פניו זה נראה שהם מתנגדים, על פניו זה נראה שהם מסוכסכים, יכול להיות. אבל בספרים כתוב, בספרי חסידות כתוב, יש הרבה אנשים ברחוב, יש הרבה אנשים בבניין שלך. אתה חלקם, אתה מכיר אותם, חיוכים טובים של שלום עליכם כל בוקר, הכל נחמד, הכל זורה. חלקם, אתה בכלל לא מכיר אותם. אתה אפילו לא מצפה להגיד להם שלום, כי לא מכיר אותו. אפילו שהוא עובר לידי, אני לא מבחין בו. זאת אומרת, לא זוכר איך הוא נראה בכלל. אין לי שום קשר אליו. אבל הנה יש עוד אחד, והוא זה שתמיד מצבן אותי. זה שאני מסוכסך איתו. זה שאני תמיד מסובך איתו. זה שיש לי קשיים איתו. למה דווקא הוא? יבוא אדם ויגיד, מצידי שהוא לא יהיה בעולם. תאר לך אדם, זה השונא הזה שלך, זה שאתה אתה במציאות הכי קשה איתו, הוא עצם הגדרת נשמתך. כל אלה שאתה לא מבחין בהם, הם סטטיסטים, הם צללים, הם באמת לא נגיעים לך. הם לא אתה. אבל אותו אחד שאתה מסובך איתו, הוא אתה. הוא חלק מנשמתך, ונשמתך נשלחה לעולם ביחד עם נשמתו. ואתם צריכים לנהל איזה רומן. הנה, יוצא שאתם מנהלים רומן שלילי. יש לך בעיה? אבל אל תגיד שיש לי בעיה שהוא קיים בעולם. כי כשאתה בעד שהוא לא יהיה קיים בעולם, אתה בעד שהמערכת לא תהיה קיימת בעולם. אתה גם בעד שאתה לא תהיה קיים בעולם. זה לא הגישה. תתמודד. כי, ואם אתה אומר זה בעיה שלו, זה בעיה שלך. הנה מין מבט. זה מבט תהומי. התחברות הכוחות, במציאות יש כוחות. הם נראים כניגודים, הם נראים כסותרים. הם לא רק נראים כסותרים, הם באמת ניגודים, הם באמת סותרים. אפילו אותם שהם נראים כחיבור של ניגוד, מה מחבר אותם? שהם לא מסתדרים ביחד, זה מה שמחבר אותם. אבל שים לב, הם חוברים. כי הלא, הנה כמו הדוגמה שהבאתי, ישנם כל כך הרבה אנשים שבאמת שום דבר לא מחבר אותם. הם לא מתנגדים, הם לא קשורים, לא קשורים. אבל יש אנשים שאתה קשור איתם באופן חיובי, ויש אנשים שאתה שלילי, אבל אתה קשור איתם. ושים לב לעובדת הקשר שלך איתם. התחברות הכוחות, אפילו אותם שהם נראים כחיבור של ניגוד, אינם מה שנראה לך כניגוד, זה ניגוד מקרי, זה במישור החיצוני, הפלסטי. המישור הגס של החיים, ששם אתה מבחין בגופות ובמציאות פיזית, אז שם אתה לא רואה קשר בין הדברים. יש לך מבט עמום, מבט שלא מבחין את המציאות, ומתוך כך הוא לא מבחין בקשר. אבל לא היה לך מבט בהיר, כלומר מבט כללי, כלומר מבט מגמתי, כלומר, מבט נשמתי שתופס את הדברים באופיים, בעניינם, בקונטקסט שלהם, כמו שהם חלק ממסגרת המערכת האלוקית, כלומר, הכללית, המגמתית, האידיאלית של כל היש. כלומר, לו היה לך מבט פיקח, מבט ריאלי, כלומר, מבט אמוני. כי אז לא היית חושב שזה ניגוד פה, היית חושב שזה עצם העניין במערכת אורגנית. וזו מערכת אורגנית שמתפקדת. ובמערכת אורגנית מתפקדת, לפעמים יש ניגודים. אדרבה, תסתכל במיקרוסקופ, בזרם הדם שלך, תגלה שם. מלחמת הכל בכל. כדוריות, אדומות, לבנות, חיידקים, דוחפים, בולעים, תסיסה, כולם כנגד כולם. כך נראה. אבל הם כולם דווקא מתפקדים כמערכת אורגנית. וזהו סדר החיים. והם דווקא דבר אחד. אם כי במישור הקונקרטי הם בהתנגשויות. התחברות הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, אינם כי הם ניגוד מקרי. כלומר, אתה לא תופס את הדברים מצד העצם שלהם. אתה תופס את הדברים מבחינה חיצונית. זה נקרא מקרי. אבל על פי התכלית הכוללת, זה נקרא מבט פנימי. אתם יודעים שיש את פנימיות התורה. מה זה פנימיות התורה? זה המבטים התכליתיים. ראיית התורה ברוחה, במגמתה, בתכליתיותיה. זאת שמלמדת אותנו איך להסתכל על המציאות באופן תכליתי. מהם המגמות? מהם המטרות? מהו רוח הדברים? מהו רוח ההיסטוריה? מהו רוח האדם? מה רוח התרבות? זה מבט פנימי, או אמוני, או כללי, או נשמתי. זה כל מילים נרדפות. אבל לכך מתכוונים. על פי התכלית הכוללת, על פי המבט האלוהי, על פי המבט האמוני, על פי המבט ההשגחתי, הנם עולים למגמה טובה כללית. יש פה מגמה אחת, אידיאל אחד, ואין להם איברים בה. הם מרכיבים בה, הם מופעים שלה. והם באים כמערכת אחת. אז מה? אז יוצא שצדיק הוא הרשע, והרשע הוא הצדיק, כי זאת האישיות. באמת כתוב את זה בספרים. כתוב שמשה כתב, אולי אתם זוכרים בגמרא בבבא בתרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כי באמת יש שתי מערכות מאוד מיוחדות למשה. הוא יודע לכתוב את ספרו, ויודע לכתוב את ספרו של בלעם. אבל בלעם זה תהום הרשעות הדיאמטרלית למשה. זה רוח הרשעות. זה נשמת הרשעות. זה המבט הנבואי המרושע. אבל בלעם הוא חלק מנשמתו של משה. וכשהוא כותב את ספרו, את ספרו הוא כותב מנשמתו, מהשליחות הנשמתית האלוקית של משה, הוא כותב את ספרו. אבל הוא כותב עוד ספר, ספר בלעם. ובכוונה הגמרא לא אומרת ופרשת בלק, אלא ספרו של בלעם. כי הנקודה היא שמשה קשור במיוחד עם בלעם. ישנו עוד דבר שמשה רבנו קשור איתו. הוא קשור עם הערב רב. הערב רב הם חלקים מנשמתו של משה. כך כתוב בספרים. דווקא אלה שהם הכי היינו מבקשים להיפטר מהם, לא? טוב, זה יכול להיות. כי הם, איך אומרים, הם קשים עלינו. כי אנחנו קטנים והם אין לנו יכולת להתמודד איתה. אבל משה דווקא קירב את הערב רב. לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. מזה עמך אשר העלית מארץ מצרים. וכי עמי ולא עמך יאמר משה אל הקדוש ברוך הוא. אלא הערב רב עלו על פי טובת עינו של משה. כי משה לא מוותר על כל כוחות נשמתו וכל הכישרונות שלו. ומשה רבינו מסוגל לתקן גם את הרישויות היותר מוחלטות. על כל פנים זה תפקידו. על כל פנים זה חלק מיעודו הנשמתי. כך יש בספרים. אז הנה ככן. נבראו כוחות קשים מאוד במציאות. אבל במקביל לכוחות הקשים מאוד, נבראו כוחות טובים מאוד במציאות. והם טובים, והאינדיקציה לטוביות שלהם היא ברמת יכולתם לתקן כוחות יותר קשים. הרב ציודה זל תמיד היה מזכיר את הדברים המפורסמים של רבי פנחס מקוריץ, מגדולי החסידות. הוא אומר, צדיק שאינו גמור אוהב רשע שאינו גמור. אבל צדיק גמור אוהב רשע גמור. על פי המדרגה הנשמתית, ככל שהמדרגה הנשמתית גדולה יותר, היא יכולה להכיל תופעות קשות יותר. ואדרבה, היא מוצאת דווקא בתופעות היותר קשות את היכולת להתמודד איתם ולתקן אותם. באמת, אולי גם את זה אתם מכירים, יכול לפחות חלקכם. זו דרשה מפורסמת של הרב, במדבר שור, לפרשת תולדות, יש צדיק עליון נורא, אולי המזעזע ביותר שהיה בהיסטוריה, הלא יצחק אבין, הוא עומד לחרוץ את גורל המציאות, והוא עומד לקבוע, הוא יגיד משהו, ומה שהוא יגיד זה פשוט, זהו, אין יותר, נתתי לו את כל אחיו, שמתי לעבדים, מלחמה יעשה בני. זהו, עשיתי. עשיתי את התנועה, אמרתי את המילה, הגורל של כל ההיסטוריה נחרץ. זה פשוט. זוהי תופעה שקשה לנו בכלל להכיר את המשמעות שלה, איזה עמדה נפשית יש לבן אדם כזה, שהוא פשוט יודע שמילה שלו, אפילו שהוא רוצה להחזיר אותה, אי אפשר להחזיר אותה. אמרתי. זהו. אי אפשר לשנות את ההיסטוריה. והאדם הזה, הנורא ממקדשיך, זה שהוא עקוד. הוא כולו נמצא שם במציאות האלוקית המוחלטת. הוא מציאות אלוקית. הוא כמו הקדוש ברוך הוא. והאדם הזה, הוא דווקא מנהל רומן עם... כולנו טועים. מה יש לך יצחק אבינו לנהל רומן עם עשיו? ואל נענה על דעתנו שהוא פשוט היה מין נאיבי כזה. מין שויטה. שלא מבין מה שקורה מול העיניים שלו, ובמיוחד שהוא עיוור. וכי נעלה על דעתנו שאדם שהוא חורץ את גורל המציאות, הוא לא מבין מה קורה לפני אף שלו. הוא מבין לחלוטין. הוא מבין לחלוטין. הוא אוהב את... ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. הוא אוהב שתבוא רבקה ותגיד לבעלה, יצחק עלה, זה לא, אי אפשר לדבר איתו. למה היא לא מדברת איתו? יש להם חוסר בתקשורת לזוג. זה לא כך, כי אי אפשר לשכנע אותו, כי הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה. הוא מבין מה שקורה ומבין עד רבה את הטיפוס הזה עם הצייט שבפיו, והוא מוצא מהעניין. זה מה שנקרא לחריטו. הוא יטפל בו. הוא יטפל בו. איך? עד רבה. על ידי הברכה. כי יש דברים כאלה. והקדוש ברוך הוא מסדר את עולמו על ידי כל מיני כוחות. ברא את עשיו. הגיהנום היותר מוחלט של המציאות. ברא את יצחק. הוא יטפל בגיהנום. כל פנים זו האוריינטציה שלו. דוגמאות קיצוניות מאוד נתתי לכם. ומכל מקום אפשר גם במינונים פחות נוראים. העיקרון הוא אותו עיקרון. כל כוח יש לו את הסטרחה שלו. אבל הסטרחה שלו זה שלו. זה הוא. זה חלק ממנו. זה היהוד הנשמתי שלו. זה עיקר עניינו בחיים. יכול להיות שיש בני אדם שאין להם סטרח, כי יש להם עניין קטן בחיים, אז שיעשו את החיים שלהם הקטנים המסודרים. ומכל מקום, כפי גודלו של הכוח, כך יש לו כוחות וקלקולים. אז יש בן אדם, יש לו בעיות במשפחה, יש בן אדם, יש לו בעיות בעיר, יש לו בן אדם, יש לו בעיות באומה, והן בעיות שבעיקרון הוא מסוגל להתמודד איתן. והיה והוא מסוגל, הוא חייב להתמודד איתה. כי זה כבר בעיות עצמיות שלו. זה לא בעיות של המשפחה. המשפחה היא דווקא אולי, איך נגיד, בסדר. היא עושה את מה שהיא צריכה לעשות. היא מתפקדת על פי התפקוד האלוקי. כך ברא אותה הקדוש ברוך הוא. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא אותה, הוא ברא אותה עם הגורם המתקן. והיה והוא יתקן. אז הכל יהיה אלוקי, בדיוק על פי התוכנית האלוקית. הכל מסתדר באופן נפלא. כי זה בסדר, יש פה כוח, והוא צריך לצאת אל הפועל, ויש את הכוח, הוא מוציא אותו אל הפועל. והכל בא אל מקומו בשלום. התמודדות, מתגלה הכישרון, והוא מנווט. הוא מנווט, הוא מתקן, הוא מנחה, הוא מדריך, הוא גורר, הוא עושה את מה שצריך, הוא גורם מחנך, גורם משפיע, גורם מרכז כובד, וממילא הוא מכריע את המציאות, ומסתבר בשורה התחתונה שהמחשבה תחילה הייתה נפלאה. כך התגלה מסוף המעשה. והיה ובעל הכוח לא יעשה את תפקידו, אז זו שביקת מערכות, זו קריסת המערכת. עד אתה המערכת עם קלקוליה היא לא... זו המערכת, זה בסדר. אבל והיה פה כוח שהיה צריך להתמודד עם זה ולא עשה את זה, עכשיו זו קריצה אמיתית. התחברות הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, אינם כניגוד מקרי. אבל על פי התכלית הכוללת, אינם מונעים ממגמת טובה כללית. כי הקדוש ברוך הוא יוצר אור. כלומר, הצורה של הכל זה האור. ואומנם הוא בורא חושך. הוא לא יוצר חושך. הוא בורא חושך. הקדוש ברוך הוא עושה שלום. הוא עושה שלום. את המציאות כפי שהיא מופיעה בשלמותה. על כל מרכיביה כפי שהם הרמונים, מסתדרים. זה עם זה, עם כל צדדיהם. זהו השלום. השלמות כפי שכוללת כל הפרטים כולם. אבל הוא בורא, בתפילה, אתם יודעים, אנחנו אומרים, מדברים בלשון עדינה, אז אנחנו אומרים, לא כמו שאמר הנביא, ואנחנו אומרים שהוא בורא את הכל, אבל באמת, כלול בכלל הכל, מה שאמר הנביא, הוא בורא רע. הקדוש ברוך הוא לא עושה רע. מפי עליון לא תצא הרעות. אבל הקדוש ברוך הוא בורא רע, כמו שהוא בורא חושך. הבריאה זה הכוח האלוקי שהוא נמצא בגולמיותו, והוא צריך לקבל את צורתו. הוא הולך ומצטייר, הולך ומשתכלל. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. המגמה האלוקית, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתיו, אני מופיע את עצם עניינו, כפי שהוא נמצא בגולמיותו, ועכשיו הוא קרוא לצאת לצורתו, יצירתו, אף עשייתו. עשייה זה כמו ועשתה את ציפורניה, זאת אומרת, שברא אלוקים לעשות. לעשות כלומר, לשכלל, לפתח, להוציא מן הכוח אל הפועל. אז הנה ככן, הקדוש ברוך הוא לא עושה את הבפועל של הרע. הוא עושה את הפוטנציה של הרע. כי הפוטנציה של הרע, והיה, והיא, עם צעות הכוחות, שגם הם נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, ועד רבה, בהם יש את יסודות מתן הצורה, היצירה והעשייה. והיה והם יעשו וייצרו את מה שהם צריכים ליצור ולעשות, כי אז וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז הכל יהיה ממש טוב מאוד. ובתורתו של רבי מאיר, אתם יודעים מה כתוב? והנה טוב מוות. כי יש מבט כזה שגם המוות בקונטקסט הכללי והתכליתי, אם תתפוס את התכלית של כל היש, זה טוב. על כל פנים, זה פרויקט, הנושא הזה להסביר איך שמוות זה טוב, זה פרויקט, איך אומרים, אישי של אולי גורם היותר כישרוני שנמצא או שהיה אי פעם במציאות. מה הוא? מי עומד לתקן את הקלקול האולטימטיבי של המציאות שנקרא מוות? מה אתם אומרים? עם ישראל, זה מילה טובה. כן, אני חושב זה הפרויקט האישי של עם ישראל. עם ישראל, המוות הוא קלקול שזה בעיה אישית של עם ישראל. אבינו הראשון, הוא לא נאבק שם עם שרו של עשיו, שאתם יודעים, שרו של עשיו הוא שרו של עשיו, מלאך המוות. והוא שרה לו ויוכל, ובכלל המוות הוא חרפת עם לנו. וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי פי השם דיבר. סוף דבר, ועם ישראל יגלו את ייעוד נשמתם וייעוד עניינם, והאידיאל האחרון, ומגמת חיים האחרונה, היא לחתום את חותם נצח ישראל, אשר לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, וההוויה הנצחית של עם ישראל, היא שורה, מישירה מבט אל המוות, ובזה לו. ותשחק ליום אחרון, והיא גם מנצחת את היום האחרון, ומלאך המוות לרבנו משה נתן דבר טוב, נתן את מה שמהפך את כל הקלקולים לתיקון, את הקטורת שהיא דווקא עוצרת את המגיפה, עוצרת את המוות. את זה קיבל משה רבנו מהמשך מיותו נותן לנו את המורשה קהילת יעקב, שיעקב אבינו לא מת כידוע, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. ויעקב שהוא אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם, יעקב זהו אותו ממד גרעיני באבות שהוא יצא לפועל על ידי ישראל, ונצח ישראל הזה לא ישקר. הוא נחלתו נחלת האמת, נחלתו נחלת הנצח, הוא זה שלא מת. ומשה רבינו נותן לנו את אותו תוכן של סיכומו של דבר, יוציא את הייעוד של עם ישראל, והניצחון על המוות יהיה אולטימטיבי. זהו חזון ועקרון החיים שלנו, שהוא מתנסח בנוסח התפילה היומיומי שלנו, שאנחנו רואים אותו שלוש פעמים ביום לכל הפחות, בברכת מחיי אמיתי, ברוך מחיי אמיתי. בסוף דבר, גם ישראל ינצח את המוות, וגם המתים יחיו בכל ערכיהם. שלב ראשון, לתחיית המתים הלאומית, שהנה אנחנו כבר בעיצומה של הפרויקט הזה, הוא כבר בשלבים מאוד מתקדמים, מאוד מרשימים של יישומו, והנה עם ישראל המת הפך להיות מעם ישראל חי. אנחנו פה בארץ ישראל, ופתחי תיבותיכם עמי ואלפי אתכם אל אדמת ישראל. אז הנה תיכון, אין כוח במציאות, אין תיכון במציאות, אין משהו במציאות שאין לו את הסיטרה אחרה שלו. והיסוד המקולקל במציאות יש לו את הסיטרה אחרה שלו, ועם ישראל זה הסיטרה אחרה של המוות. זה העם החי, כמו שדוד מלך ישראל חי וקיים. התוכן הזה הוא ינצח בסיכומו של דבר גם את הקלקול היותר מוחלט, כי באמת אין קלקול מוחלט. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וחזרה לממדים שלנו. כוחות מופיעים במציאות באחדות, כי ישנה מגמה אחת, נשמה אחת, תכלית אחת במציאות. והמציאות היא הולכת ומופיעה במערכות האורגניות שלה, וגם מה של העיניים הגסות הדברים נראים כניגודים, אדרבה, משהו ממש ניגוד הוא מעיד על קשר. קשר של ניגוד וממילא זה עניין אחד. ואם נגיד, אז מה? אז העניין אחד, אז משה הוא בלעם, הוא ערב רב. לא וכן, או כן ולא. כי ודאי יש שם אבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, וישראל להאמין. ובין משה לבלעם, ובין משה לערב רב. ומכל מקור, זה עניין אלוקי אחד. זה כן. על אף שמבחינתנו, ודאי שיש הבדל בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים ללא עבדו. ומכל מקום, הצדיק הגמור אוהב דווקא את הרשע הגמור, כי זה פרויקט אישי שלו, זה עניין שלו, זה עצמיותו. וודאי, יש הפרש גדול בין צדק לרשע. כשאנחנו אומרים שזה עניין אחד, אנחנו לא מתכוונים להגיד במישור המוסרי זה דבר אחד. לא מתכוונים להגיד במישור הדרכתי, המעשי זה דבר אחד. ואחת היא אם תתנהג כבלעם, או תתנהג כמשה, אם תתנהג בתור, תתנהג בלעם. אתה נתבלבל. ועל זה אנחנו מדברים. אנחנו עכשיו מדברים מבחינה אונטית, מבחינה הווייתית, מהשתלשלות המציאות, מערכי היש, כפי שהם במגמה האלוקית הכללית. ויש לדעת לי שישנם כמה סוגי התבוננויות. כי יש מבט כזה, הנה, אנחנו אומרים, מבחינה אלוקית. מבחינה אלוקית זה לא מבחינה מוסרית. כי הנה אמרנו, מבחינה אלוקית, אז טוב מוות. טוב מוות גם לנו, זה קשקוש. כי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. כי לקדוש ברוך הוא מתגלה גם לידי המוות, טוב. אבל אתה, לגביך מוות זה פשוט מוות, אז זה לא אחת הלכה אם זה חיים ומוות, אז זה גם לא אחת הלכה אם זה רע או טוב. אז לנו פה על הארץ ודאי שיש הבדל בין ערכים, רק נבין שהטוב היותר עליון מבחינה אלוקית הוא ימחזר גם את הרע, ימחזר גם את הרע לתפקידו הטוב. ובמסגרת הזאת הטוב עלי אדמות, טוב שלנו, הוא קרוא להתמודד עם הרע. ואל יחשוב אדם שבמקום שהוא מסוגל להתמודד עם רע והוא מפנה לו עורף, אז זה נקרא שהוא את נפשו הציל. כי אולי המציאות היא תוצל, אבל רווח וצלה תעמוד למציאות, והוא את נפשו עבד. כישרון זה ייעוד, כישרון זה תפקיד, כישרון זו שליחות אלוקית, כישרון זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר בשפת המאורעות, בשפת היש. אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? תבדוק למה אתה מוכשר. וככל שתמצא דבר מיוחד שבו אתה מוכשר, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך בזאת. תדאג להוציא את הכישרון שלך מהכוח אל הפועל. ותדאג לעשות את זה בצורה נאותה, וזה לא המלצה. כי זה חיוב גמור שתעשה את זה. זו חובתך בעולמך. והיה, ואתה לא עושה את זה, אתה עריק. יש פה מציאות קשה מאוד, חמורה מאוד. התחברות הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, אינם כי הם ניגוד מקרי. אבל על פי התכלית הכוללת, הם עולים למגמה טובה כללית. ומכל מקום יש גדול בין צדק לרשע. אנחנו לא מדברים עכשיו במישור המוסרי, שאנחנו אומרים שהניגודים הם אותו דבר. הרשע או הרשע, לא יודע איך לקרוא את זה, תעודתו שיתעורר להיות פועל, מניע את תנועתו. אבל הצדק, זה צריך לקרוא את זה הרשע, הרשע תעודתו שיתעורר להיות פועל, הוא מניע את תנועתו. אבל הצדק יקום עליו וימנעה ומאפק זממו. אל תיתן השם מהווי רשע, זממו אל תפק, ירום וסאלה. אתם מבינים איזה יופי הרב מסביר לנו פה את הפסוק? הרשע זו ראשית הופעת התפקוד של המערכת. כשאתה רואה רשע במציאות, אתה רואה אנשים לא טובים במציאות, אתה רואה קלקולי, זה יכול להיות בכל המישורים, מישור משפחתי, מישור חברתי, מישור הלאומי. הרשע הוא ראשית המערכת שמתחילה להופיע. המערכת, העניין המערכתי הולך ומופיע. התכלית האלוקית, שאם הופעת הגורם המקלקל, יופיע הגורם המאזן, כלומר המתקן, הגואר, המיישר, המפעיל את מרכז הכובד של האישיות והעוצמה שלו, והכל יבוא אל מקומו בשלום. על ידי שכל המערכת תתפקד בכל שלביה, יופיע קלקול, יופיע הגורם המתקן, ואז הכל יתגלה שהכל היה לטובה. ומה שבהתחלה נראה לו טוב, רק נראה לו טוב. כי אחרי שזה טופל, אז הכל טוב. ויתרה מזאת, כשהולך ומופיע קלקול, הוא מעורר דחייה נפשית, הוא מעורר סערה, הוא מעורר מעורר ציסה, הוא מעורר התקוממות. התקוממות של מה? של הצדק, הנאות, הטוב, הראוי, היופי, האמת, היושר, כל מה שצריך. אז יוצא, מה מעורר את האמת? מה מעורר את הצדק? מה מעורר את היושר? מה מעורר את הטוב להיות דומיננטי? תלמוד לומר, הרע, הקלקול. יוצא שהקלקול הוא מתחיל לעבוד ועובד ממש מצוין. הוא פשוט מניע את המערכת. ואם אתה מסתכל על זה באופן פנימי, כלומר תכליתי, כלומר מגמתי, כלומר אמוני, כלומר השגחתי, כלומר אלוקי, כי אז הכל טוב. והאלוקים מכל אשר עושה טוב מאוד. ומה שנראה כקלקול זה בכלל לקלקול. זה התיקון שהולך ומופיע. אם תהיה בעל מבט מספיק מפוקח, אז תראה שהכל פה טוב. אמנם, זה בדיוק מה שצריך להיות. הרשע תעודתו, יש תפקיד לרשע. תעודתו, יש לו תעודה, וזה תעודה אלוקית. תעודתו שיתעורר להיות פועל. מניע את תנועתו. אני חושב שהכוונה שיתעורר להיות פועל, אולי צריך להיות כתוב, שתתעורר להיות פועל, המערכת, אני לא יודע בדיוק מי צריך להיות, יתעורר להיות פועל. דומני שהרעיון הוא תנועתו של העניין.
אולי
הכוונה שהצדק יתעורר. אולי זה חוזר על משפט קודם לקודם, על מגמה הטובה הכללית, ואז צריך להיות כתוב הרשע תעודתו שתתעורר להיות פועלת, המגמה הטובה הכללית. הרשע מניע את תנועתה של המגמה הטובה הכללית. ויש בכתיבה הזאת, בכתיבה של הרב, יש על פי כללי עברית קדומה, אני חושב שאמרתי לכם בכל מיני הזדמנויות, לא יודע אם לכם, אבל אלה שישבו פה בשעות בעבר, אז ישנו כלל בעברית ש... כל דבר שהוא לא איש, זוכרו ונוקבהו כרצונך, זה כלל של מלך העברית, מלך מלכי המלכים של העברית, הלא הוא אבן עזרא, מזכיר את זה, את זה, את הכלל הזה, בעל התוספות יום טוב. זאת אומרת, דבר שהוא לא פרסונה, הוא לא איש, אדם, אז אתה יכול, זו עברית תקנית, לדבר עליו בלשון נקבה או זכר, ויתרה מזאת, יש עוד כלל של הרד"ק, בעברית שאומרת ש... אני לא יודע בדיוק איך אומרים את זה, אבל כשיש נושא, ויש נושא, ונגיד והוא זכר, ואחר כך יש נשוא, אפילו אני לא יודע מי זה נושא נשוא, אבל דומן מנשוא, והוא יהיה נקבה, אחר כך המושא יחזור להיות... לא. טוב, בקיצור, זה כמו פה, אתם מבינים, יש, הנושא זה מגמה טובה כללית. והיה פה, היה פה ביטוי, זה נקבה, וזה התהפך, המשפט המשיך, משפט הבא, אז הוא דיבר בלשון זכר. יש הפרש גדול בין צדק לרשע. הרשע הוא זכר. אז כיוון שכך, אז גם שיתעורר להיות פועל, דומני שזה הנשוא, זה יתעורר להיות פה. אז הרשע אולי זה... המוסר, אני לא יודע איך אומרים את זה, על כל פנים, מה שחוזר לתאר את הנושא, הוא איבד את המין שלו, והפך להיות למין של הכוח הפועל. אז המגמה הטובה הכללית, הרשע פועל עליה, ותעודתו שתתעורר להיות פועל. ככה אנחנו מדברים כיום. אבל הנה זה שייך לפרשת השבוע. גם שבוע שעבר אמרנו, והייתה צעקה גדולה במצרים אשר כמוהו, צעקה כמוהו לא היה וכמוהו לא תוסיף. אחר כך כתוב, אתם רואים, שם מתהפך, יש שם זכר, צעקה נקבה, כמוהו זכר, חוזר להיות תוסיף נקבה. אתם רואים שזה ככה מדברים בעברית, כי אנחנו מדברים רק עברית תקנית, זה של התורה, זה שייך לפרשת השבוע. כך צנצנת מן כך צמצן את מה, ו... נו, איך זה ממשיך? עכשיו אני, כבר אני שכחתי. תן מלוא העומר מן, הולך... ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא עומר מן, והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם. לא, ותן שמה מלוא עומר מן, קח צנצנת אחת והנח את המן. אז מה אתה עושה עם הצנצנת? לצנצנת הנח אותו. אפשר להגיד שהצנצנת, אפשר להניח אותו. אז הנה ככי, גם פה אני חושב שזה זה, זה צריך להיות הכיוון. על כל פנים, התחברות הכוחות אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, אינם כי ניגוד מקרי, אבל על פי התכלית הכוללת, אינם מלין מגמה טובה כללית. ומכל מקום יש הפרש גדול בין צדק לרשע. הרשע או הרשע תעודתו ש... יתעורר להיות פועל, תעודתו שתתעורר המגמה. אני חושב שככה זה היה טוב להבין את זה, שתתעורר להיות פועלת. הרשע מניע את תנועתה, אבל הצדק יקום עליו וימנעה ומאפיק זממו. עכשיו אני חושב שכל מה שאני אומר זה לא נכון, כי זה יכול להיות הרשע תעודתו שיתעורר להיות פועל. יתעורר הרשע להיות פועל את הרשע, מניע את תנועתו של הרשע, תפקידו לפעול את פעולת הרשע, זה תפקידו. אבל הצדק יקום עליו וימנעה ומאפיק זממו. אל תשתן השם מהווי רשע, כי הרשע רוצה לפעול רע, אבל זאת תעודתו לפעול רע. אבל אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק, וכשזממו לא תפק, אז זה לא רק על ידי זה נגיע למינוס, היה פה, היה פה, או, 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 או לאפס. זאת אומרת, היה פה כוח רע, בא פה כוח טוב, הוא כיזז, לא הפיק את זממו של הרשע, ועל ידי זה עכשיו אין רשע. זה לא מה שכתוב. הספר כתוב, ירום וסלע. זה המציאות, על ידי זה המציאות מתרוממת. כי זה הסדר של התיקון, של הטובה והמגמה הכללית, שהיא יוצאת אל הפועל, על ידי שבא כוח רע, והוא עניינו לעשות רע, ואז יבוא הכוח הטוב, והוא לא ייתן לרע לעשות את מה שהרע רוצה לעשות, ועל ידי זה, הכוח הטוב יופיע במלוא עניינו, והמגמה שהיא אולי עוד גבוהה יותר מכוונתו של הטוב מצד פרטיותו, הטובה האלוקית העליונה, תרום סלע, תרום לעד. טוב, ברוך הוא מכפר.